כאן אביטל הוכשטיין ממכון הדר, פרשת עקב, תשע"ז. מה מורה המן על מציאות החיים בארץ כנען?
אחד הפסוקים שמרגשים אותי ביותר בספר יהושע הוא תיאור הפסקת ירידת המן עם הכניסה לארץ. וישבות המן ממחורת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן. ויוכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. אני מדמיינת את ישראל שהיו קמים מדי בוקר ומוצאים את מזונם בחוץ, מתעוררים יום אחד בארץ כנען למציאות חדשה, מציאות בה לכאורה אוכל עין. התיאור הוא ניטרלי למדי, ואינו חושף מטען רגשי, לא את התחושות עם קבלת המן, ולא את הימים הראשונים עם הפסקתו. פרשתנו חושפת תפיסה אחת של חוויית המן, שיש בה גם ללמד על מהות החיים בארץ בעידן שלאחר תקופת המדבר והמן. משה בדבריו בספר דברים אומנם מכוון אל העתיד, אולם כזכור הוא עושה זאת לא פעם על ידי עיון בעבר. בפרשתנו הוא מזכיר את שגרת היומיום ב-40 שנות הקיום במדבר. וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך השם אלוהיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו, אם לא. ויענך, וירעיבך, ויעלחילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על מוצא פי השם יחיה האדם. שמלתך לא בלתה מעליך. ורגלך לא בצקה, זה 40 שנה. התיאור הוא קשה, שכן חוויית המדבר מתוארת כעינוי וכניסיון הכולל ייסורים. אכילת המן אינה מתוארת באופן חיובי, כפי שהיינו מצפים אולי ממציאות שבה מסופקים כל צורכנו, אלא להפך, כעינוי וכרעב. ברצוני להתמקד בתיאור המן, לעמוד על ממד העינוי שבו, ומתוך כך לחשוב על המציאות העומדת מנגד, על מנת להבין את הפוטנציאל התמון במעבר מן המדבר אל ארץ ישראל. התנאים והמוראים מציעים הצעות שונות בנוגע לטיבו של העינוי המוזכר בפסוקים. הצעה אחת היא שהמן, אף שהיה מזין, השאיר את האוכלים אותו רעבים. הצעה זו עולה מתוך השוואה בין המילה עינוי כפי שהיא עולה בהקשר של יום כיפור, שם היא מובנת כצום ולכן כרעב, לבין האזכור שלה בהקשר של המן. דבר רבי ישמעאל תנא, נאמר כאן בהקשר של יום כיפור עינוי, ונאמר להלן עינוי. מה להלן עינוי רעבון? אף כאן עינוי רעבון. בשם רבי עמי או רבי יוסי מוצע הסבר אחר. המאכילך מן במדבר למען ענותיך, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. המן כידוע ירד כל יום, ואסור היה על ישראל לשמור ממנו ליום המחורת. אגירה כזו לא הייתה רק אסורה, אלא בלתי אפשרית, שכן מן שנשאר מיום המחורת, הבאיש והתקלקל. ישראל, אם כן, חיו במציאות שהמן ניתן להם בכל יום, אולם בכל יום נותרו הם בלא פת בסלם, ולא הייתה להם השפעה על הימצאות הפת ביום הבא. הם היו תלויים בגורם חיצוני לשם סיפוק מזונם. יש המבינים הסבר זה כסיבה שבגינה על אף אכילת המן, המשיכו ישראל להיות רעבים. משום שחיו במציאות של תלות תמידית. הרעב כאן אינו מצב פיזיולוגי גרדה, אלא הוא ביטוי לדאגה, לחשש. לעומתם, יש המבינים הסבר זה כאפיון העינוי עצמו שחוו ישראל. התלות וחוסר העצמאות הם העינוי. כך או כך, מציאות של תלות וחוסר עצמאות מובנת לפי בעל המדרש כמציאות של עינוי. ומה שמפתיע במיוחד הוא שהדבר נכון גם ביחסים שבין בני אדם לבין האל. במדרשים על המן ניכר שהוא נתפס כבעל סגולות רבות ושונות. אולם הסגולות הללו מייצרות מציאות של תלות מתרחבת והולכת בו. לא רק לצורכי תזונה, אלא גם לתחומים אחרים. כך למשל מתואר כי המן שימש כאמצעי שיפוט. תניה, רבי יוסי אומר, כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורין ומה שבסדקין, כך המן מגיד להם לישראל מה שבחורים ומה שבסדקים. כיצד? שניים שבאו לפני משה לדין. זה אומר, עבדי גנבת, וזה אומר, אתה מחרתו לי. אמר להם משה, לבוקר משפט. למחר, אם נמצא אומרו בבית רבו ראשון, בידוע שזה גנבו. אם נמצא אומרו בבית רבו שני, בידוע שזה מחרו לו. לפי מיקום המן, ידעו אם נגנב העבד או נמכר. על אף שניתן לשמוע בתיאורים האלו מציאות אידיאלית, שסיפקה ודאות מוחלטת בנוגע לתהליך השיפוטי ופסיקותיו, הרי שלפי בעל המדרש בעיני רוחו של משה, הדובר ערב הכניסה לארץ, גם בתכונות הללו המנתקות את המעשה השיפוטי משיקול הדעת האנושי, יש ממד של עינוי. מהו הקשר החלופי שבין אלוהים לאדם שמציע משה? כיצד נראה קשר מסוג אחר שאינו מתאפיין בתלות מוחלטת? בפסוק ישנו רק רמז לכך. בדברי משה בספר דברים מוצגת גם תכליתו החינוכית של המן. ויענך ויריבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך, למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. המן מלמד כי הוא עצמו איננו מספיק. הוא עצמו מותיר את האדם במציאות של עינוי ורעב. ישנו צורך גם במוצא פי השם. אולם איזו מערכת יחסים מציעה מציאות חיים על פי מוצא פי השם? לכאורה, זוהי מהותו של המן. מקורו מן השמיים, מקורו מן האל, הוא מתקבל על ידי בני האדם החיים באמצעותו ועל פיו. מהו אם כן ההבדל בין המן לבין מוצא פי האלוהים? בישעיהו נמצא דימוי למציאות החיים על פי מוצא פי השם. כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא יבוא, כי אם הרווה את הארץ והולידה והצמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאכול, כן יהיה דברי, אשר יצא מפי, לא ישוב אליי רקם. הדימוי לדבר האלוהים הוא גשם ושלג היורדים מן השמיים. זהו דימוי המזכיר אמנם את המן היורד אף הוא מן השמיים, אך מה שמעניין הוא התוצאה של ירידתם. האדמה רובה מהגשם, ובעקבות כך מצמיחה ונותנת. השמיים מספקים גשם הנקלט באדמה, וכך היא עצמה נהיית פעילה. האדמה הרוויה מייצרת לבסוף עץ וצמחייה, שכיוון גדילתם הוא כלפי השמיים. כעת ניתן לפנות חזרה על הדברים היוצאים מפי האלוהים. גם הם אינם שווים אל האלוהים כלעומת שבאו, אלא נקלטים אצל האדם ומניעים לפעולה שבאמצעותה יכול האדם להתקדם, לצמוח ולקיים עם אלוהיו קשר הדדי ומתמשך. כך מצטיירת מציאות שונה מזו של המן, מציאות שבה האל מעניק לאדם, אך זוהי נתינה שאינה גוזלת ממנו את עצמאותו, אלא מניעה אותו לפעולה, לפריון וליצירתיות, שכיוונם כלפי השמיים. בניגוד למן המייצר תלות, הרי שמציאות החיים בארץ, מציאות החיים על פי מוצא פי האלוהים, היא מציאות של עצמאות ובגרות. והפסוקים בישעיהו כוללים גם תיאור של המצב הרגישי הרווח כאשר מה שיוצא מפי האלוהים מצליח בשליחותו. או אז נמצאים האדם, כמו גם הטבע כולו, במצב של שמחה. כי בשמחה תצאו ושלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה ימחאו חף. שבת שלום.